מסכת עבודה זרה דף סמכת אומרת הגמרא אמר אולה מחלוקת שהשביח ולבסוף פגם דהיינו המחלוקת של רבי מאיר ורבי שמעון מה הדין של טעם פגום האם אסור או מותר מה זה טעם פגום טעם פגום זה איסור שנפל לתוך היתר והוציאו את האיסור. אין כאן ממשות של איסור, אלא רק טעם של האיסור, אבל האיסור הזה פוגם את המאכל של היתר. הוא לא משביח אותו, אלא אדרבה הוא מזיק לטעם שלו. מה הדין? אז למדנו מחלוקת רבי מאיר ורבי שמעון, האם מותר או אסור. אומר אולה, כל המחלוקת שלהם זה דווקא אם בהתחלה השביח ורק לבסוף פגם. אבל פגם מעיקר מההתחלה, דברי הכל מותר, כולה עלמא יודו שבמקרה כזה מותר. ראיתי ורב חגה לאולה, הקשה לו, יין שנפל לתוך הדשים, וחומץ שנפל לתוך גריסין, אסור. למה? מכיוון שמה? שהיין הזה מדובר על איזה יין? יין נסך. ורבי שמעון מתיר, למה? מכיוון שהיין פוגם בעדשים. ואחד הפגם מעיקר הוא פליגי, הנה אנחנו רואים שהם נחלקו גם על מקרה של פגם כבר מההתחלה, ולא רק על מקרה שבהתחלה האיסור השביח ולבסוף פגם. אמרו לה, חגה לא מידע ידע מהי כאמרי רבנן, הוא לא ידע מה אומרים חכמים, טיובת כמותי ומה, וכבר הוא מקשה שאלות. הרי, הכה במאי עסקינן, איך מדובר במקרה של מה שהוא הביא לנו, איך מדובר כגון שנפל לתוך גריסים צוננים והרתיחן. נעשה כמי שהשביח ולבסוף פגם ואסור. כבר למדנו שחומץ, אם שמים אותו בגריסים צוננים, זה משביח. ואם שמים אותו בגריסים רותחים, הרי שמה שזה פוגם. אז כאן איך מדובר, הוא נתן את זה בגריסים צוננים, וזה היה לשבח. ובסוף הוא הרתיח, ואז פגם, וזה הסיבה שאסור. אז לא מדובר כאן על מקרה של פגם מעיקרה. ורבי יוחנן אמר, בפוגם מעיקר המחלוקת, חולק על דברי אולה, אומר המחלוקת של רבי מאיר ורבי שמעון, בפוגם מעיקר, כבר מההתחלה, האיסור פוגם במאכל של היתר. איבאי עליהו, בפוגם בעיקר המחלוקת, אבל השביח ולבסוף פגם דברי הכל אסור. האם הוא בא לומר שבמקרה כזה של השביח ולבסוף פגם, גם רבי מאיר וגם רבי שמעון יודו שאסור? או דילמה בין בזו ובין בזו מחלוקת, והגמרא נשארת בספק תקו. אמר רב אמרם, אפשר איתה לעד רבי יוחנן ולא תניא לה במתניתין? וכי יכול להיות שמה שרבי יוחנן אמר את דבריו וזה לא כתוב במשניות? נפק דק ואשכח יצא, וחיפש במשניות ומצא מה? דתנן, שיעור של חולין, שנפל לתוך העיסה, והשיעור הזה ויש בו כדי להחמיץ. והחמיצה, באמת, הנה, העיסה הזאת התחילה לתפוח. ואחר כך נפל שיעור של תרומה, או שיעור של כלי הכרם, הרי תרומה אסורה לזרים. וכילי הכרם, אדם שזרע כליים בכרם, אסור לאכול את הכליים האלו. ויש בו כדי להחמיץ, אסור. מה? מכיוון שנפל שמה אחר כך תרומה או כליים, הדין שאסור. אבל רבי שמעון מתיר. למה רבי שמעון מתיר? מכיוון שהעיסה הזאת עכשיו החמיצה יותר מדי. היא כבר החמיצה בהתחלה, תפחה כדי ביי, ועכשיו שנפלה עוד שיעור של תרומה, הרי שהיא החמיצה יותר מדי ונפגמה. ואחד הפגם מעיקר ההוא, הרי אנחנו רואים שהשיעור של התרומה או של הכלי הכרם פוגם מיד, זה לא השביח ולבסוף פגם, הוא פליגי. אז הנה ראיה לרבי יוחנן שהמחלוקת של רבי מאיר ורבי שמעון בפוגם מיד. אמר רב זעירה, שני סאויל וראויה לחמה בה כמה עיסות אחרות. מה הכוונה? זה נכון שהעיסה הזאת נפגמה ולא ניתן לאכול אותה. אבל יש בה שבח גדול לעניין זה שאפשר לקחת העיסה הזאת ולשים אותה, לתת אותה בעיסות אחרות והיא תחמיץ את העיסות האחרות שהם יתפחו. ואז ממילא זה כמו שאור, ולכן אני לא מחשיב את התרומה הזאת שנפלה כפגם, כי אדרבה, העיסה הזאת, נכון שלעצמה היא ניזוקה, אבל יכולה להיחשב כשאור ולהדפיח עיסות אחרות. תשמע, שאור של תרומה ושל חולין שנפלו לתוך העיסה, נפלו ביחד לתוך העיסה, בזה כדי להחמיץ ובזה כדי להחמיץ, כל אחד בפני עצמו היה יכול להדפיח את העיסה לבד. וחימצו, ובפועל שני השעורים האלו, גם של התרומה וגם של החולין, עשו את פעולת החימוץ, ההדפחה, אסור. אבל רבי שמעון מתיר, למה? הוא אומר, מכיוון שהעיסה הזאת נפגמה. נפל של תרומה תחילה, אם קודם נפל של התרומה, דברי הכל אסור, כי התרומה היא זאת שעשתה את פעולת ההחמצה. נפל של חולין, ואחר כך נפל של תרומה, או של כלי הכרם, מה הדין? אסור. מכיוון שמה יש כאן תרומה או כלי הכרם? אבל רבי שמעון מתיר, למה רבי שמעון מתיר? כי רבי שמעון אומר, הנה, הרי הכלאיים האלה, הם פגמו את העיסה. ואחה, דפגם העיקרה ופליגה, הרי ברגע שנפל שם השעור הזה של התרומה או של הכלי הכרם, מיד הוא פוגם. אז הנה אנחנו רואים כשיטת רבי יוחנן, שמדובר שפוגם מיד, ולא השביח ולבסוף פגם. וכי תימא, הכינמי, כדרבי זעירא, אולי תרצה לומר כדברי רבי זעירא שראינו מקודם, שמה? שנכון שמה שהחימוץ הזה הוא יותר מדי והוא מזיק לעיסה, אבל אפשר לקחת העיסה הזאת ולהדפיח בה, להחמיץ בעיסות אחרות. אז אם ככה, אני לא אחשיב את זה לכאורה כפגם. אז תשמע, בוא תראה מההמשך. תוכיח מהסייפה, תשמע מסייפה. היין שנפל לתוך חדשים וחומץ, שנפל לתוך גריסין, מה אסור? ורבי שמעון מתיר. והחינה מדי פגע מעיקרה ופליגה, הרי שם זה פוגע מיד, ואנחנו רואים שנחלקו, אז הנה ראיה למי? ראיה לרבי יוחנן. וחיטאי מה החינה מקדש אני לאולה לרבי חגה, אולי תתרץ כמו שתירצנו מקודם, כשהשביח ולבסוף פגם, שמדובר שהוא נתן את החומס בגריסים צוננים, ואחרי זה הרתיח את הגריסים, ואז השביח ולבסוף פגם, לכן אסור. קשה אם תרצה לומר ככה, ומפליגיה כשהשביח ולבסוף פגם, למה? למה אי אפשר לומר ככה? והקטן נפל של תרומה תחילה, דברי הכל אסור. איך אתה אומר לי שבשביח ולבסוף פגם יהיה מחלוקת? הרי בפירוש ראינו בחלק הראשון שאם נפל של תרומה תחילה, שזה בגדר של השביח, ואחרי זה נפל של החולין ואז נהיה פגם, דברי הכל אסור, אז אין בזה מחלוקת. אלא לב שמאמינה בפגם מעיקר המחלוקת שמאמינה. הנה ראיה כדברי רבי יוחנן, שחייבים לומר שהמחלוקת של רבי מאיר ורבי שמעון, כאשר האיסור פוגם נפל. מיד. ממשיכה הגמרא, הנטלת הבא ודקתן למה לי. מקודם, במה ששנינו, בתשמע, שאור של תרומה ושל חולין. היה לנו שלוש בבות לכאורה, מדוע צריך את שלושת הבבות? בשלמה בבא דסייפה, מה כתוב בסייפה? שמה זה היין שנפל לתוך חדשים. כמשמלן בפוגם, מעיקר המחלוקת, שאפילו שזה פוגם מיד נחלקו. וגם במציאתה, מה ראינו שכתוב במציאתה? במקרה שנפל תרומה תחילה ואחרי זה חולין, נמי ישביח ולבסוף פגם, דברי הכל אסור. אז אני מבין מה החידוש. אלא רישה, למה לי? למה צריך את הרישה? למה? השתא ומה סייפה דלא כמשבח כלל אסירי רבנן? הרי בסייפה לא משביח בכלל, בכל אופן אנחנו רואים שחכמים מוסרים רישה דקמשבח מבעיה, הרי ברישה שבהתחלה הוא כן משביח, אז מה? בוודאי כל שכן שרבנן יאסרו, אז למה צריך את הרישה? אמר הבעיה היא רישה לרבי שמעון יצטריך, החידוש ברישה שאפילו שבהתחלה היה שבח, בכל אופן רבי שמעון מתיר, ולכן אני כן צריך לכתוב את הרישה. ואחי כאמרי לרבנן לרבי שמעון, מה הם אומרים לו? עיסה זו ראויה להחמיץ בשתי שעות, תהליך ההתפחה שעתיים. מי גרם לה שתחמיץ בשעה אחת? איסור, מכיוון שהאיסור זירז את פעולת ההתפחה, לכן אסור. אומר רש"י, ואז זה מוגדר כהשביח ולבסוף פגם, ואם ככה אתה צריך להודות לנו שאסור. ורבי שמעון, מה עונה להם? כשהשביחו, שניהם השביחו. כשפגמו, שניהם פגמו. הוא בא לומר, הרי בהתחלה שהיה את השבח של החימוץ, של פעולת ההתפחה, עדיין העיסה לא נאסרה, מכיוון שמה, התרומה לא עשתה את פעולת החימוץ לבד, ולכן העיסה לא נאסרה, ומיד כאשר נהיה פגם, אני מחשיב את זה כפגם, פגם מעיקרה, ולא כשביח ולבסוף פגם, כי לא היה כאן בהתחלה השביח, כי בהתחלה השביח היה ביחד עם חולין, וזה לא נקרא השביח ולבסוף פגם. שואלת הגמרא, לרבי שמעון נצטרף היתר ואיסור, בעד עד עד וליצר. אני אומר שמה שאני מצרף אותם ביחד, בשביל לאסור, ואז מילה זה יהיה מוגדר כהשביח, כי בהתחלה העיסה הזאת החמיצה מצוין, ורק אחר כך היא התקלקלה. עונה הגמרא רבי שמעון לטעמי, דאמר אפילו איסור ואיסור, נמי לא מצטרף, אני לא יכול לצרף שני איסורים שונים. אז כל שכן כאן איסור ויתר שאני לא יכול לצרף אותם. דתנן, האורלה וכילי הכרם, אנחנו יודעים את זה שעץ אסור בשלוש שנים הראשונות לנטיעתו מדין אורלה. ויש גם כילי הכרם, אם זרק כלאיים בכרם, מצטרפים, אני יכול לצרף את האיסורים האלה ביחד, שמה? אומר רש"י, אם נפלו שניהם לפחות מ-200, ואז ממילא אני אעשור את היתר. רבי שמעון אומר, אין מצטרפים כי לא מצרפים איסור ואיסור. אז אם כן, כל שכן אצלנו שלא מצרפים איסור ויתר. הוא אכברא דנפל לחביתא דשיחרא, נפל אכבר לשחר. אסרי רב להוא שיחרא, אמר השחר הזה אסור. אמרו הרבנן קמא דרב ששת, נמק הסבר נותן טעם לפגם אסור, הרי העכבר הזה טעמו פגום, הוא פוגם בשחר, אלא מה, חייבים לומר שהוא סבר שנותן טעם לפגם אסור, ולכן הוא אסר. אמר להו רב ששת, בעלמא סבר רב נותן טעם לפגם, מותר. אז אם ככה, למה הוא אסר כאן? היה צריך לאסור. ואך החידוש הוא, כאן זה חידוש עצום, למה? דהא מימאס מאיס, הרי עכבר זה דבר מאוס, ובדיל לאין שמיני אנשים מתרחקים מעכבר, בקושי מעיזים לגעת בו, בקושי מעיזים להסתכל עליו, ואפילו אחי אסרי רחמנה, אפילו שהוא מאוס, התורה הוזקקה לאסור אותו, אילכך נותן טעם לפגם נמי אסור, וזה החידוש. אם בדילה ממנו, מדוע התורה הייתה צריכה לאסור אותו, אלא לומר לי שאפילו אם הוא פוגם בשחר יהיה אסור. אמרו לרבנן לרב ששת, אלא מעטה, אם כמו שאתה אומר, ליטמה לך ויבש, וכבר נראה מה הכוונה ליטמה לך ויבש, עלה מתנן, אז למה שנינו מתמעין לכין ואין מתמעין יבשין? מה הכוונה? אם אנחנו אומרים ששרץ מטמא לך, שם מדובר על שרץ, ואכבר מוגדר כשרץ. שרץ מטמא לך, אז פירושו שהוא לא מאוס. ולכן אני אומר שמה אם נוגעים בו כאשר הוא לך, הוא מטמא. אבל אם הוא יבש הוא לא מטמא, כי הוא מוגדר כאפר באלמה. אבל אם אני אומר שמה שאכבר הוא מאוס, מדוע התורה הוזקקה לומר לי שמה שמי שנוגע בו טמא, הרי אף אחד לא נוגע בו, הוא מאוס. אלא מה? זה חידוש שחידשה התורה, שאפילו גם עכבר יבש התייבש העכבר, מת והתייבש, ובכל אופן אני אומר שמי שנוגע בו הוא יהיה תמה. אז אם ככה אלא מעטה להתאמה לך ויבש, שמי שיגע בו בין אם הוא לך בין אם הוא יבש יתאמה. אז למה ראינו שהעכבר מתאמה רק אם הוא לך ולא יבש? הרי לכאורה צריך לתמות גם ביבש, מכיוון שכמו שהסברנו ברגע שהתורה חידשה שהוא מתאמה, זה חידוש, אז זה צריך לחול גם על יבש. שואל אותו ולטעם, איך לפי שיטתך, שכבת זרע. הרי שכבת זרע ודאי זה דבר מאוס. תתאמה לך ויבש, שהשכבת זרע תתאמה גם במקרה שהיא לך וגם כאשר היא יבשה. על המתנן, מתאמים לכין ואין מתאמים יבשים. שכבת זרע יבשה לא מתאמה, מדוע? לפי שיטתך, הרי זה מאוס, אף אחד לא נוגע בשכבת זרע. למה התורה אסרה? אלא ודאי גם על יבש. ובפועל אנחנו רואים שמי שנוגע בשכבת זרע יבשה לא נטמא. אלא מה יתלך למאמר? שכבת זרע אמר רחמנה, ככה כתוב בתורה, בראויה להזריע, ורק שכבת זרע לך יכולה להזריע. לכן רק לך אסורה ויבשה לא מתמה. אז אותו דבר, אני אגיד לך על שרץ, החינמי במותם אמר רחמנה, כאין מותם, דווקא כאשר השרץ לך הוא מתמה, אבל אם הוא יבש, הוא לא מתמה. מתקיף לרב שימי מן הארדה, ומי מאיס? מה אתה אומר שעכבר הוא מאוס? הוא לא מאוס. ועלו עולה על שולחן מלאכים, מלאכים אוכלים אותו בארוחת הצהריים שלהם. אמר רב שימי מן הארדה, אוי 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 אוי, לא קשיה, לא קשה. בדדברה. בדמטה, עכבר שבשדות, זה עכבר שהוא לא מאוס, הוא משובח. המלאכים אוכלים אותו. אבל עכבר של העיר זה שנמצא בביוב, הוא מאוס ואנשים בדיל למיני. אמר רב הלכתה, נותן טעם לפגע, מה הדין? מותר. ועכבר בשכרה, לא ידענה, מה איתה, מה דרב? אני לא יודע למה רב אסר את העכבר הזה שנפל בשכר. אם משום דקה סבר נותן טעם לפגע, מסור, אולי בגלל שהוא סבר נותן טעם לפגע, מסור, ואז לתלכת הכבטה, כי הרי ההלכה מקודם ראינו שמותר. אם משום דקה סבר נותן טעם לפגע מותר, באמת הוא סבר שמותר. ואחברה בשכרה שבוכה משבח, אומר תקשיב, אחבר בשכר הוא לא פוגם, הוא משביח, וזה הסיבה שעשו. ביי עליהו, נפל לגו חלה מי. מה קורה אם נפל אחבר לתוך חומץ? האם אני אומר מכיוון שהחומץ טעמו חזק מאוד, אז ממילא בוודאי האחבר לא נתן טעם בחומץ. אמר לרבי לרב אשי, הווה עובדה ברב כהנא, היה מקרה כזה אצל רב כהנא, ואסר רב כהנא, אמר שאסור. עונה לו, אמר לה, מה אתה מביא לי מהמקרה של רב כהנא ראיה? ההוא, אמרתות אמרתת, מדובר שהעכבר הזה התפרק לחתיכות קטנות. ואז מה קורה אם הוא התפרק לחתיכות קטנות? מכיוון שיש בחומץ הזה ממשות של עכבר, הרי שהוא אסור. כל מה שאנחנו מדברים זה רק אם יש טעם. טעם זה אומר שנפל האיסור, הוציאו את האיסור ונשאר רק הטעם. זה המחלוקת, נותן טעם לפגם אסור או מותר, אבל אם כאשר יש ממשות, בוודאי שיהיה אסור. למה? אומר רש"י, כי שרץ איסורו כעדשה, מטמא בגודל של עדשה, כתומתו. וחיישינן דילמה בולע חתיכות שרץ בעד החומץ, שמה הוא יאכל חתיכות של עכבר יחד עם החומץ. צריך לדעת שעל מה שכאן רש"י מביא ושרץ איסורו וכעדשה, באיסור ויתר, הלכות איסור ויתר, יש הרחבה גדולה מאוד על דברי רש"י. כאשר למדנו את הסוגיות האלה באיסור ויתר, ישבנו שעות רבות על דברי רש"י, והרוצה לעיין ולהרחיב אופקים, יפתח טור בית יוסף. ממשיכה הגמרא, רבינה סבר, לשעורי במאה ואחד, שאפשר לבטל את העכבר הזה בכמה? במאה ואחד, אם יש לי 101 של היתר, כנגד האיסור, כנגד הטעם של האיסור, אני יכול לבטל. אמר לו, גרע מתרומה, כמו שראינו בתרומה, דתנן, תרומה עולה באחד ומאה, תרומה שנפלה לחולין, אם יש 101 של היתר, מותר? אמר לרב תחליפה בר גיזה לרבינה, מי אמר לך לעשות כתרומה? דילמה כתבלין של תרומה בקדרה דמי, דלא בטיל טעמה, תבלין, מכיוון שהוא חזק, הוא לא בטל אפילו במאה ואחד, אז אם ככה אולי אני אגיד שזה לא בטל טעם גם כאן. רב אחי שיער חלה בחמישין, לקח את החומץ הזה, שמה? שנפל לתוכו האיסור, ויש טעם של איסור, ביטל את זה בחמישים, אם יש חמישים של היתר, כנגד הטעם של האיסור, מכיוון שהחומץ טעמו חזק, לא צריך שישים. רב שמואל ברדר אביקה שיער שיחרה בשיטין, דהיינו שאם נפל עכבר לתוך שחר, צריך שישים של היתר, כנגד הטעם של האיסור לבטל. והלכתה אידי ואידי בשיטין, צריך שישים של היתר, כנגד האיסור, וכן כל איסורים שבתורה. וצריך לדעת שיש מושג כזה של ביטול בשישים. כמובן שיש הרבה כללים והרבה הגדרות, אבל כאשר בפשטות יש שישים של היתר כנגד אחד של איסור, הדין שהאיסור מתבטל. ועד כאן דף סמכת במסכת עבודה זרה.